לשם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה, בדחילו ורחימו ורחימו דחילו. ביחידה אותיות י"ק באותיות ו"ק בייחוד השלים בשם כל ישראל. יש פער גדול בין האידאל האלוהי ובין המציאות התחתונה שבה אנו חיים. הפער הזה מופיע כל הזמן שיש ירידה של הערכים העליונים לעולמנו. תמיד יש משבר במעבר בין המוחלט ובין המציאות התחתונה. המשבר הזה הוא נורמלי, הייתי אומר, כיוון שיש כל כך הרבה לסדר בעולם התחתון, שכשהערכים יורדים מלמעלה, צריך ממש להפעיל כלים כדי להכיל את האור הגדול הזה. אז או שהאור יורד בצורה של מתנה, מתנת חינם, ואז זה עובד, אבל בסופו של דבר לא עשינו כלום. או שהאור יורד בצורה שאנחנו בונים את הכלים כדי שהאור הזה ירד. אתם מבינים שבפסח האור ירד בצורה ניסית, ואנחנו עכשיו עובדים בספירת העומר, היום 8 ימים לעומר, שהם שבוע אחד ויום אחד, כלומר אנחנו בספירה שהיום מתחילה בעצם המידה הרחבה של הגבורה, שנותנת מידות, אבל בחסד שבה. פירושו של דבר, הכנת הכלים, הכשרת הכלים, היא זו שמביאה אותנו לחג השבועות לזמן לא רק מתן תורה, אלא יכולת לקבל את התורה. בספר ויקרא, פרק כ"ו, פסוק י"א, יש פסוק, ונתתי משכני בתוככם. כלומר, זה בעצם אחד מן היעודים המובטחים בתורה לעם ישראל. אלא שיש תנאי בדבר הזה, שהשכינה תרד בתוך בני ישראל, שיהיו, אומרים חז"ל, ישראל עמלים בתורה, אבל בתורה שהיא נקראת תורה לשמה. ולא רק שמקיימים מצוות ולומדים תורה, אבל תורה במרכאות חיצונית. למה החלטתי לתת את השיעור הזה? כי אני חושב, לעניות דעתי, ואני כואב את המצב הזה, שבעולמנו התורה שנלמדת עדיין נלמדת כפי שהיא נלמדה לפני מאות שנים, אם לא אלפי שנים, מבלי לתת את הדעת לתנועה שהתחוללה בעולם, ולהתאים את עצמנו אל היעד, אל הקהל המיועד לקבל את התורה הזאת. כלומר, אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו מדברים, 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 אבל אנחנו לא מתייחסים לדור, אנחנו לא מתייחסים למה שהדור רוצה לשמוע ולקבל, כי הוא צריך לבנות כלים מיוחדים. לכן, אני מחזיר את עצמנו לשורש הפסוק, ונתתי משכני בתוככם, זה לא מתחיל ככה. זה מתחיל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זה חלק המצוות, ועשיתם אותם. אומר רש"י במקום, שבאופן פשוט, הכוונה היא על בניין בית המקדש. ונתתי משכני בתוככם. פשוט מאוד, אני נותן משכן בתוך העולם הזה, בקרב עם ישראל. אבל, לפי הלשון, אנחנו רואים שיש כאן דבר יותר עמוק. זה דורש עיון. ונתתי זה איזה מין הבטחה שאם תעשו משהו, אז בלשון עתיד אני אתן לכם משהו יותר. מאשר רק להביא משכן. ולכן חז"ל הסיק המסקנה שאם תעמלו בתורה, לא רק שיבנה בית המקדש, שזה לכאורה לא קשור אחד בשני, שהרי המצוות של לעמול בתורה, מיד שאם אני עמל בתורה, אני אקבל את ההבטחה ונתתי משכני בתוככם. כנראה שלא מדובר רק באור המקדש בעצמו, ששוכן בתוך המקדש בעצמו, שיש בית מקדש ויש שכינה. חייבים לומר שמדובר בדבר אחר. ולכן חז"ל באו והוסיפו, כי מדובר בעמלות בתורה. זאת אומרת שזה מצווה תמידית, גם כשבית מקדש קיים, גם כשיש כבר שכינה בתוך בית המקדש, וכדי שלא תסתלק השכינה הזאת מבית המקדש, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה מיוחדת, למשוך את האור שירד על המקדש, כדי שהאור הזה יתפשט בקרב ישראל. לכן מובא בתורי זהב, באורח חיים סימן מם זיין, שאילו היו עוסקים בתורה, לא היו מגיעים לעבור על שלוש עבירות החמורות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. עכשיו, באיזו תורה מדובר? כפי האמור, לא מדובר בתורה הפשוטה. רק בלימוד עמוק, מעמיק, שזה נקרא עמלות בתורה או תורה לשמה, יש אפשרות כזאת לבטל את סילוק השכינה מן העולם הזה. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים, זה שהשכינה תשרה בעולמנו. הרי זה כל הגאולה, זה כל השכינה, וכל הסילוק הזה גורם לכל החסרונות שיש בעולם, לכל המחלות וכו'. כלומר, שחוץ מזה שהמקדש נמצא בירושלים או במדבר, משכן, לא חשוב, ושיש שכינה בתוכו, על ידי לימוד התורה לשמה בעומק, השכינה לא רק נמצאת במקדש, אלא היא מתפשטת אל מעבר, מחוץ למקדש, ושוכנת בקרב עם ישראל מבחינת נפשות. לא רק באבנים, אלא בנפש של עם ישראל. כלומר, יש שני סוגי שכינה. שכינה אחת שנמצאת במקדש, ושכינה אחרת שנמצאת בקרב העם. שכינה ביניהם. המסקנה שעולה ממה שעכשיו אמרתי, היא שלפני בניין בית המקדש, או לפני בניין המשכן, עיקר השכינה היה בעולמות העליונים. מה זה בעולמות העליונים? בפנימיות של החיים. כלומר, זה לא היה יוצא החוצה. זה היה ברובד עמוק, ברובד פנימי, ברובד מחשבתי. במקום שאנחנו מכנים מקדש של מעלה, כמו ירושלים של מעלה. אתם מבינים שלא מדובר בירושלים של מעלה בעולמות, אלא בתוכן פנימי כל כך שזה נקרא למעלה, שאין לנו גישה בדבר הזה. אז קודם הבניין של המשכן בעולם הזה, השכינה הייתה כל כך למעלה, כל כך עמוק, שהיא לא הייתה מתגלת, לא הייתה מופיעה במימוש בעולם הזה. האידיאלים היו עדיין בגדר אידיאלים, שלא התממשו, שלא ירדו למציאות, לא תפסו גוף בעולם המציאותי התחתון, הגשמי, המוחשי. ומה שקרה בעקבות בניין המשכן, הוא שאותם אידיאלים עליונים פשוט תורגמו למציאות תחתונה מוחשית במקדש של מטה, עם כלים, עם מדויקות וכו' וכו'. זה החלק של ועשו לי מקדש. נכון, אבל יש חלק נוסף. ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. מכאן אנחנו רואים שיש, כפי שאמרנו קודם, בסייעתא דשמיא, שתי בחינות של שכינה. ועשו לי מקדש, זה בסדר, ואז אני שוכן ויורד אל תוך המקדש הזה, אבל ושכנתי בתוכם, זה כבר שלב שני, שזה החלק של התפשטות השכינה מן המקדש אל עם ישראל, ומעם ישראל, כן, שידור, כן, פחות אינטנסיבי, הייתי אומר, לפי הרמה של הדומם הצומח, החי והמדבר, אומות העולם. הדבר הזה, החלק השני של התפשטות השכינה, אינו מתאפשר, אלא, וזה החידוש, דרך העיסוק בתורת הסוד, מה שנקרא תורה לשמה. אם לא, אז אנחנו משאירים את הרבדים הפנימיים בפנימיות, שהרי אם אני לא לומד את הפנימיות, אז הפנימיות נשארת בפנימיות. אני לא מצליח להוציא אותה החוצה, והרי כל העניין האלוהי זה לגלות את התוכן הפנימי ביותר, בתוך המציאות הגלויה ביותר, הגסה ביותר, וידעו מצרים כי אני השם. זה שאתם ישראל יודעים, אתם קרובים. אני רוצה שהשם הגדול הזה, שהרצון הפנימי, יגיע למקום הנמוך ביותר. שהדומם ימלא באותה קדושה. לכן יש פער גדול, והדבר הזה חייב לקחת זמן. זה לוקח זמן. כמה זמן זה לוקח? 30 יום. אז עכשיו אנחנו נמצאים בדבר מאוד מעניין. בין השראת השכינה במשכן ובין התחלת התפשטות השכינה הזאת אל העם, חייבים לעבור 30 ימים. ואכן, המשכן החל בראש חודש ניסן, אבל התהלל המתהלל השכל וידוע אותי, זה ראשי תיבות חודש אייר, שדווקא בחודש אייר מתחילה ההתפשטות האלוהית מתוך המשכן החוצה, אל העם. תשאלו אותי למה 30 יום? יש כלל, חכמים אומרים שאם בן אדם מגיע לעיר חדשה, כל עוד והוא לא נשאר בעיר החדשה 30 יום, הוא לא נקרא מיושבי המקום. הוא לא חלק מיושבי העיר. אחרי 30 יום הוא כבר חלק מיושבי אותה עיר. אותו דבר בעניינים העליונים, כל עוד ולא עברו 30 יום בעולם הזה של המשכן שירד, ואני מזכיר לכם ראש חודש ניסן, לא עברו 30 יום, לא הגענו לחודש יום, המשכן הזה עדיין זר למציאות התחתונה. חייבים 30 יום, אחרי 30 יום יש איזה מין חזקה שהמשכן כבר חלק מהמציאות הנכונה. לכן, אי אפשר שתהיה התפשטות, אלא מחודש אייר והלאה. שזה עכשיו נותן לנו רמז מאוד מאוד עמוק, שאין בכל השנה כולה דומה לחודש אייר מבחינת התפשטות האור. אתם מבינים למה? כל גדולי ישראל לדורותם, ובמיוחד חכמי הקבלה, כולם מרוכזים בחודש הזה אייר. מעניין מאוד. רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, והרמח"ל, מלא. לא רק הדבר הזה, אלא כל מיני דברים שירדו לעולם באותו זמן מיוחד, כיוון ששם מתחיל העניין להתפשט. למשל, פעם ראשונה שירד מן לעולם הזה, אוכל מן השמיים למציאות התחתונה, וגם כן חדר אל תוך הנפש פנימה, היה בחודש אייר. הפעם הראשונה שהבאר של מרים, כן, החל לנבוע, בחודש אייר. דרך אגב, הבאר לא היה באר של אבן, אלא היה מבוע מן האדמה, וכל שבט עם המקל המיוחד שלו חריץ, כמו איזה מין שביל, מאותה באר עד לאותו שבט, ולכן היו בעצם כמו שבילים של מים שיוצאים מאותה באר אל אותם שבטים. למה אני מצייר לכם את זה? כי זה גם כן אותו עניין של התפשטות. כלומר, יש ירידה בנקודה מסוימת, סליחה? היא הייתה שאלה? אתם איתי?
מה אתה עושה?
את אפלו, את שולף כולה שונה, כמה שזה?
איתך, זה סתם הפרעות.
הבנתי. אז אולי תסגרו את המיקרופונים, כי אני שומע את כל הצעקות שיש בבתים, בכל אחד ואחד מכם. זה הסוד בעצם של ההתפשטות אחרי הנקודה של הזרימה הראשונית הזאת. ואז יש יכולת להתפשט בעם ישראל ובני ישראל. וזו כוונת הפסוק, ונתתי משכני בתוככם, שזה החלק שתלוי כבר בלימוד התורה לשמה, כדי שהשכינה תזרום בתוך עם ישראל, ולא תישאר במרכאות תקועה במשכן בעצמו. ואז לא רק שיש בית מקדש או משכן במדבר, אלא שגם ישראל עצמם הופכים להיות בכלת נפש היכל. אז יש לנו בעצם ההיכל, ויש גם הם, בני ישראל, בחינת היכל השם המה. ואני צריך להגיע למדרגה כזאת. אני לא צריך להסתפק במשכן בלבד, אלא מתוך המשכן לשאוב את האור של המשכן כדי להביא אותו עד אליי. זה מה שהבינו עם ישראל, שצריך לתרגם בעצם את כל מה שהם ראו בשמיים, למציאות תחתונה בעולם הזה. למשל, כשהיה מתן תורה ואנחנו מתקרבים אל הגילוי הגדול הזה של מתן תורה, אתם יודעים שמתן התורה בחג השבועות, הוא לא היה מתן תורה של הסוד, הוא היה מתן תורה של הפשט. אני אגלה לכם חידוש, את תורת הסוד קיבלנו לפני תורת הפשט. מתי קיבלנו את תורת הסוד? בחודש יר. חודש יר קיבלנו את תורת הסוד, בחודש סיוון קיבלנו את פשט התורה. ולכן אנחנו אומרים באגדה, אילו קרבנו השם להר סיני, ואפילו לא נתן לנו את התורה, דיינו, למה? כי הקרבה להר סיני, זה קרבה לעולם פנימי של בינה, סיני, של עולם הבא, של בחינת עולם החירות. היינו כבר מלאים בתוכן פנימי של סוד התורה. עכשיו, כשהיה מתן תורה, עם ישראל הרים את עיניו לשמיים, וראה שיש בעצם מסביב למרכבה הגדולה שיורדת, ארבעה מחנות של שכינה, עם קבוצות אלפים, של מלאכים, שכל אחד היה לו בעצם דגל. ולכן אומרים לנו חכמים שישראל למטה התאבו, שגם להם יהיו ארבעה מחנות, ושלכל ראש ששבט על שלושה מחנות, יהיה דגל. וכל זה מסביב, לעולם הזה, המרכבה שהייתה למעלה, אותו דבר, מה כאן זה אוהל מועד. זאת אומרת שיש כאן בעצם רצון להשתוות למהלכים העליונים בעולם הזה. וזאת הדאגה הכי גדולה שצריכה כל הזמן לנג'ז לנו, האם אני מתחת לברז, האם אני ראוי, האם אני הכלי הנכון, בזמן הנכון לפי הזרם שזאת. האם אני מדבר בלשון שמובנת לדור שלי? האם אני צריך להעמיק או לרדד את התורה למדרגה שהיא בעצם שווה לכל נפש, אבל אין בה תוכן עמוק? על זה אנחנו מבקשים, כמו שלמה המלך, הביאני אל בית היין ודגלו, דגל, עליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אהבה. שהאחד העליון, שהאחדות הכוללת העליונה, שאנחנו לא תופסים אותה, האהבה הזאת, קשר החיים, קשר האהבה של הבורא לבריאה, זורם דווקא כשיש דגל. הדגל בעם ישראל, לפחות במדבר, פירושו הזרמה של עולם פנימי אל תוך הנפש פנימה. כן, דגל בגמטריה זה 37. 37 זה המילוי של המדרגה של הבינה. לס. כן, הוא לס ית. זאת אומרת שיש כאן מדרגה פנימית מאוד. ולכן, אומרים לנו חכמים, כן? בעל צרו המור, אומר לנו שכשעם ישראל ראה את הדגלים למעלה, והוא רצה אותם למטה, וביקש דגלים למטה, אומר צרור המור שזה גדול יותר מהרגע שהם אמרו נעשה ונשמע. וזה גדול יותר מהרגע שהם הקימו את המשכן. רק עצם בקשת הדגל. זאת אומרת שהדגל ממחיש את הרצון להידבק ביוצר, בעולמי. ומדובר בשלבים שונים, בהדרגות, במדרגות שונות של קרבה. אני חוזר לשיר השירים, שם כבר בפרק ו', מי זאת הנשקפה כמו שחר? אז עכשיו יש אבולוציה. בהתחלה היא יפה כחמה, אחרי זה היא, סליחה, יפה כלבנה, אחרי זה היא ברה כחמה, ואחרי זה היא איומה, כנתגלות. אומרים חכמים, יפה כלבנה זה השלב הראשון, זה במתן תורה. יפה מאוד, ישראל לבנה. ברה כחמה, עכשיו זה כבר אור יותר חזק, כמו חם, חמה, השמש. זה כבר הקורבנות, זה האש של המשכן, של בית המקדש, שזה כבר תורה יותר קבועה במציאות התחתונה. אבל זה לא השלב האחרון. השלב היותר עליון זה איומה, ממש היום, אבל במובן חיובי, גדול ונפלא. זה כבר סדר הדגל. איומה, למה? כנתגלות, דגל. שוב אני חוזר על שני הדברים שעליהם פתחתי את הדברים בסייעת המשפט. במרכז של המחנה, עומד המשכן. השכינה נמצאת בתוך המשכן, אבל החידוש הוא שיש עוד סוג אחר של שכינה, שהיא בעצם מתפרסת, זורמת אל כל השבטים המתפשטים, כן, לארבעה מחנות, שכל מחנה יש לו בעצם שלושה שבטים, 3 × 4, 12 שבטי ישראל. וככה בעצם האור האלוהי היה מתפשט בעולם. תמיד. ונהר יוצא מעדן, אחד, ואחרי זה הוא מתפצל והיה לארבעה. כן, ככה הוא משקה בעצם את העולם הזה, הגן של המציאות התחתונה. עכשיו, הדגלים הללו שהזכרתי קודם, באים לבטא את הרצון להיות מרכבה לשכינה. כאילו ש... אם אני בעצם רוכש לעצמי את הדגל, אני, כן, זה נס, זה מדרגה של אני רוצה לעלות ולהיות כמו, כמו שם, כאן למטה. זה רק... התפשט בעם ישראל, עם צורה גדולה מאוד. וזה בעצם כבר הופך אותי להתפשטות בבחינת נפש. ולא רק בבחינת מקום, כמו שהיה במשכן. השלב הזה עכשיו נעבור לשלב של הארי הקדוש בליקוטי תורה, בפרשת יתרו, מה הוא אומר על כל העניין. אומר הארי ז"ל על הפסוק, ואביא אתכם אליי, שזה בעצם לשון ביאה. כלומר, שכשעם ישראל היה במדבר, הוא הפך לקלה, קלה ביחס לחתן, הקדוש ברוך הוא. בתורת הקבלה, מלכות ביחס לזיוונית. זאת אומרת שעם ישראל הפך להיות נושא האור האלוהי, לאו דווקא במשכן עצמו, אלא בבני ישראל, בכל המחנות. שלא רק הייתה שכינה במשכן, אלא מדרגה יותר עליונה, שהייתה התפשטות של האור של המשכן, ושכנתי בתוכה. בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, שהופך להיות בעצם המשכן הגדול. לסיכום ביניים קטן, אפשר לומר שבעצם יש משכן או מקדש, ושם יש שכינה, ועכשיו תשימו לב, השכינה במקדש היא זכרית. החלק הראשון הוא זכרי, לכן בתוך המשכן עצמו היה כוח מצד הזכר, כאילו שזה שכינה שיש לה אופי של גבר. המדרגה הזאת לעולם לא זזה, כי אין שינוי אצלו. המדרגה השנייה, שהיא בעצם מתפשטת על עם ישראל, היא מדרגה של שכינה, אבל מצד האישה, מצד הנקבה. לכן אנחנו יכולים להבין לפי זה את הסתירה לכאורה שיש בין שני מאמרי חז"ל. מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, ובכל מקום שגלו ישראל, השכינה גלתה עמהם. איך יכול להיות? אתה אומר לי שזה לא זז, ומצד שני אתה אומר שהשכינה גלתה. פשוט מאוד. חכמי הסוד אומרים לנו קטע של השכינה היציב, זה נמצא בירושלים, זה נמצא בכותל, זה נמצא בבית המקדש. זה לא זז. אני השם לא שניתי. הקטע של השכינה שמצד הנקבה, היא מאוד 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 גמישה, והיא יוצאת עם עם ישראל בגלות. אתם מבינים? כמובן, שכשעם ישראל נמצא בגלות, אז השכינה הנוקבית נמצאת יחד איתם, והשכינה מצד הזכר נמצאת בירושלים, ואז אין חיבור ביניהם, ואז העולם בעצם נמצא במצב של חורבן. אותה שכינה שהתפשטה אחר כך בנפש כל אחד ואחד מעם ישראל, זה כבר מצד הנקבה. לכן יש לנו עוד חידוש, יש לי שכינה זכרית ויש לי שכינה נוקבית. ולכן היה עם ישראל בבחינת קלה ביחס לקדוש ברוך הוא. וכל מה שאמרנו עכשיו שווה, אבל רק, אני חוזר, רק לזמן שהיינו במדבר. כי כשנכנסנו לארץ ישראל, ועכשיו אנחנו בסוויץ' חדש, בתוך השיעור, במהלך אחר, עיקר השכינה נמצא רק ודווקא אצל מי שעמלים בתורה, תורת ארץ ישראל, בתורת הסוד, בתורה לשמה. זה הסוד של השכינה, רבותיי. ולכן, זה גם הסוד של הפסוק שהבאנו קודם, הביאני המלך איפה חדריו. כן, חדר זה חסד דין ורחמים, זה בתוך המיטות פנימה, בתוך הספירות העליונות. ומה זה עניין של הביאני אל בית היין? ושוב, ודגלו עליי אהבה, אבל בית היין זה הבית של יינה של תורה, יין בגמטריה 70, בגמטריה סוד, כלומר תורת ה-70, תורת כל הפירושים, באר את התורה הזאת ב-70 לשון. מה זה תורת הסוד? זה היכולת להשתוות לא רק פנימה לעם ישראל, אלא גם ל-70 אומות העולם, שכאילו אני מדבר ב-70 לשון. יוסף הצדיק הגיע למדרגה הזאת, שלדבר 70 לשון, כלומר אני הופך להיות גשר בין התוכן האלוהי שיורד בעם ישראל, ואפילו מצליח להקרין אותו על המסך של האלוהות כולה, של האנושות כולה. וזה בעצם הסוד של תורת הסוד, של 70 אומות העולם, 70 באורים. לכן, אפשר גם להבין עכשיו את המשך הפסוק שהתחלנו בו את השיעור. ונתתי משכני בתוככם, ומה ממשיך הפסוק? ולא תגעל נפשי אתכם. שלא יהיה לי גועל מבחינת הנפש שלי, נפשי, הקדוש ברוך הוא, מכם. כלומר, מה זה הנפש של הקדוש ברוך הוא? זה הרצון שלו, זה המלכות שלו, החלק התחתון נקרא נפש. החלק הנשי, הייתי אומר, של הקדוש ברוך הוא. את זה לא עוזב את עם ישראל, לכן גם כשעם ישראל יוצא, החלק הנשי הזה יוצא יחד איתו. זו השכינה שמצד הנקבה, ולא השכינה שמצד הזכר, שהיא אין לה שינוי. אתם זוכרים, מי שלמד קצת יותר בתורת הפנימיות, כל הסיפורי, כל העמידות, זה בעצם הנקבה שמסתובבת. כמו בחתונה, הגבר עומד והאישה מסתובבת סביבו. כלומר, כל השינויים ביחס, בעמידות, אחור, בפנים וכו', זה מדרגה של אותה שכינה מצד הנקבה. לכן, מדובר בעמלות בתורה, בתורה עמוקה, שעליה נאמר מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה עד שתחפץ. זאת אומרת שיש מאבק, ובמיוחד ברגעים האחרונים של ההיסטוריה, בסיומת, בציר שמביא אותנו, מכניס אותנו למדרגה חדשה, ואתם יודעים שאין מדרגה חדשה, אין גילוי דבר חדש, אלא על ידי הביטול של כל מה שהיה עד עכשיו. כן, אנחנו חווים את זה על בשרנו. אנחנו ממש בביטול של כל המדרגות שהיו עד עכשיו. הכל צריך להשתנות. השפה צריכה להשתנות. הגישה צריכה להשתנות. היחס שלנו לתפילה צריך להשתנות. אני לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא שמח מהתפילות כפי שהם היו עד עכשיו. תמיד היה לי את הסריטה הזאת. אבל אני רואה שזאת האמת. אני לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא היה שמח מכל סגנון הלימוד שבתורה, כדי שאין יותר ישיבות, הכל סגור. עכשיו תדבר עם עצמך, תדבר דרך מסך. למרות החטאים, מים רבים לא יוכלו לכבות את הארץ. זאת אומרת שלמרות כל המכשולים שנפלנו בהם, שנכשלנו בהם, אם אנחנו עמלים בתורה הפנימית הזאת, בדה ספרה, הרי אנחנו לא יכולים לזרוק הכל לפח, יש לנו מאמרים של רבי שמעון בר יוחאי, שפני האדון, הקדוש ברוך הוא, הפנים שלו, אמרו חז"ל בדורו, זה פנים של רבי שמעון בר יוחאי. דבר שאי אפשר להבין. אני אומר דברים, כן, הפנים של האדון השם זה רבי שמעון בר יוחאי. אתם מבינים שהתורה הזאת היא תורת הגאולה, היא העוסקת אצלו, באצילות, בתוכן הפנימי. אי אפשר להמשיך כפי שהיינו עד היום. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עצור, לא רוצה יותר. תעשו חשבון נפש, תתחילו מחדש, תעשו ריסט. ואז ברגע שאתה מעמיק בתורה בצורה כזאת, ואם אתה עמל בתורה בצורה פנימית כזאת, חודרת, עומק, תוכן, ולא תגעל נפשי אתכם. הרצון האלוהי לא דוחה אותנו למרות החולשות שלנו כבני אדם. כיוון שהאור הזה, אור התורה, הוא אור חוכמה בעולם. שחז ושלום אדם עושה, היא מחבה מצווה. כלומר, אדם עושה מצווה, אחרי זה הוא עושה עבירה, העבירה מחבה את המצווה. אבל העבירה לא יכולה לחבות את התורה. התורה זה אור שבא מהחוכמה, וכבר למדנו שכשאור מגיע מן החוכמה, הוא מתחיל. שיש סימון מעמיק כזה בכל מלוא תוקפה.
הרב, אתה לא נשמע, זה הכל נעלם.
חברים, נראה שהרב התנתק, נחכה לו דקה.
הוא לא התנתק, זה שיעור חדש, זה המנגינה החדשה.
אתם איתי?
כן, הרבה.
שידור חזר? אוקיי. היה ניתוק. ההבדל, נקודת ההבדל בין מה שהיה במדבר ובין מה שהיה בארץ ישראל, עומד על עוד דבר. בארץ ישראל נעלמו הדגלים. מלא משפחות, מלא ילדים, צועקים. אתם איתי או שאני לבד?
כן, כן.
איך אתה חושב שאתה לבד? אין מצב.
אמרתי, בארץ ישראל לא היו דגלים. למה? למה לא היו דגלים? הרי נתנו עכשיו כל כך הרבה כבוד לתקן. אלא שהבחינה של בשכן פעם היא הייתה אחרת, היא לא הייתה כמו שהיה במדבר. במדבר היה כל הריכוז של השכינה רק במקום של המשכן ומסביב. למה? כי הארץ היא טמאה, זה חוץ לארץ, אין קדושה במקום. לכן זה תמיד קדושה זמנית, רגעית, נקודתית, שמתקדמת יחד עם עם ישראל. כמו הקדושה שהייתה בזמנו בהר סיני. הקדושה של הר סיני לא נשארה. ברגע שתעזבו את הר סיני, אם היום אני הולך להר סיני, מותר לי לעלות לכל ההר, אפילו לגעת במקום שעמד עליו משה רבנו. לעומת זאת, בארץ ישראל הדבר שונה לחלוטין. כי כל ארץ ישראל היא מבחינת קדושה. ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת שההתפשטות של הקדושה בארץ ישראל היא בעצם גם בעולם ובכל העולם, כלומר בבחינת עולם, כלומר כל הגבול של ארץ ישראל וגם בנפשות. עד כדי כך שאומרים לנו חכמים שאפילו הבתים בארץ ישראל הפכו להיות מקדשי מעט, וגם האנשים עצמם שלמדו את התורה הפנימית שדיברנו עליה הפכו להיות היכל השם. עכשיו תשימו לב, ואני יודע שאתם מבלבלים לנו את המוח, קדושה כזאת אינה מתאפשרת כי אם בארץ הקודש בלבד. ולא בחוץ לארץ. למה? בגלל שהעצמות של ארץ ישראל יש בקדושה מולדת, מבריאת העולם. זה לא דבר שמישהו מוסיף ומוריד. לכן במדבר היה צורך בדגלים של כל המחנות, ובארץ ישראל בעצם הארץ עצמה היא הדגל. דרך אגב, אם בקדושת ארץ ישראל אנחנו עוסקים, כתוב בזוהר הקדוש שהמקום שבו ישב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו שם במירון, התנאים שהיו באותו דור קבעו את המקומות שבהם ישב רבי שמעון בר יוחאי כמו המקום של הר סיני, עם הקדושה של הר סיני משהו עליון. זאת אומרת שבעצם רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצמו הר סיני, הוא מגלם בדמות שלו, באישיות שלו, בכוח שלו, את החיבור בין העולמות, את הגשר, את הסולם של יעקב. אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, ונתתי משכני בתוככם. זה כולל בעצם גם קדושה של שכינה במקומות, וגם שכינה וקדושה בדמויות האנושיות, באנשים בתוככם, בתוך בני ישראל. וכשיהיה התיקון הגמור בעזרת השם, ירד כוחו של המקדש העליון למטה. ומשם, שוב פעם, אותו מנגנון, תתפשט כל השכינה לעם ישראל. ועל ידי זה בעצם תתממש גם בבית השלישי. ושכנתי בתוכם. לזה אנחנו מצפים עכשיו, בזמן שלנו, ההווה. עכשיו התעוררה קושייה אצל חכמי הגמרא וגם בראשונים, גם רשי, האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים, או שבני ישראל יעשו אותו. שהרי אם הוא יורד מהשמיים, כן? אז איך יתקיים הפסוק ועשו לי מקדש? הרי הקדוש ברוך הוא עושה את המקדש? אז איך אפשר לענות על הקושייה הזאת? אבל לפי מה שהסברנו קודם, מובן. אנחנו לא מדברים על הקדושה שתרד על המשכן עצמו. זה דבר אחד. אני מדבר על הקדושה השנייה, שהיא תלויה כבר במעשים שלי, במצוות שלי, ובלימוד התורה המעמיקה שלי. זה כבר חלק שני. זה חלק ההתפשטות של האור הזה אצל לומדי התורה לשמה. זאת תהיה ההכנה לאותה התקדשות, להיות היכל השם המה. זה יהיה החלק של ועשו לי מקדש, ואז ושכנתי בתוכם, כי באמת אני יכול לרדת למדרגה כזאת, שעם ישראל הוא כלי כזה. רשי דרך אגב אומר, הוא מאחד מהסוברים, שבית המקדש ירד בנוי מהשמיים, וגם הוא מסתמך על פסוק. הרי יש פסוק מפורש. מקדש אדוני, קוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אז בעצם מי צודק? כמובן שזו דיאלקטיקה, וגם כאן אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת שהתיקון, כלומר ההשלמה של כל הבניין, נכון שירד בניין מן השמיים, אנחנו לא נצטרך לבנות ממש כמו שאנחנו חושבים, את בית המקדש, אלא תהיה בעצם ירידה, יהיה גילוי עליון של הערכים העליונים כאן למטה. איך זה יהיה בדיוק, אף אחד לא יודע, אבל השלב שבו אנחנו בני ישראל ישותפים, זה על ידי כך שנמשיך את השכינה מבית המקדש אל תוך העם, אל תוך עם ישראל. עכשיו תשימו לב, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אין בית מקדש, בוא נגיד. עכשיו, איפה זה נמצא בית המקדש? בית המקדש יש בו קודש הקודשים, זה המדרגה האולטימטיבית הגדולה ביותר. אז אתם מבינים שמדובר בתורת הסוד, זה קודש הקודשים של התורה. אם אני מצליח לקחת את קודש הקודשים ולהזרים את התורה הזאת כלפי חוץ אל העם שלי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בזמן שבית המקדש קיים על ידי תורה לשמה. יוצא שכל ארץ ישראל תהפוך להיות בעצם כמו ירושלים. וכל ירושלים תהיה מקדש. יש אפילו מחלוקת איפה נוכל לאכול את קורבן פסח. אז זה יהיה בכל ירושלים. זאת אומרת שזה התפשטות של השכינה, וגם נוכל לשחוט שם בחוץ. לכן צריך להבין את הפסוק, שזה הסוד של כי מלאה הארץ, דעה את השם כמים לים מחסים. המפרשים אומרים, שהקולות ששמענו בהר סיני, הם קולות מאוד מאוד גבוהים, ותכף נגיע לעניין הזה. כל מה שאמרתי עכשיו, עד עכשיו, זה בעצם שיהיה גם שכינה בבית המקדש, ויהיה גם גילוי שכינה בעם ישראל. אבל יש שתי מדרגות נוספות. בחינות אחרות, שכמובן קשורות למה שאמרנו, אבל יש להם רובד משלהם. אני מדבר על התורה ועל השבת. למשל, נאמר, כן, שהקדוש ברוך הוא, לפני בריאת העולם, היה במצב של שעשוע, היה משתעשע עם התורה, 2,000 שנה קודם שנברא העולם. מה זה אומר? מה, הקדוש ברוך הוא, קודם כל, אין מושגים של זמן. אז מה זה 2,000 שנה לפני הזמן שמתחיל? אומרים לנו חכמים בתורת הסוד שהכוונה שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע עם האור של התורה, עם הפנימיות, עם התוכן העמוק של התורה, עם הסוד של התורה, עם התוכנית שכל הבריאה בנויה ממנה, לפני שהבריאה בכלל הייתה. ולמה 2,000 שנה? 1,000 חוכמה ו-1,000 בינה. זאת אומרת שחכמי הסוד אומרים שהתורה שהייתה למעלה לפני שהעולם נברא, זה היה בעצם איזה מין רעיון עמוק, שהזוהר הקדוש אומר שהיה כתוב הרעיון הזה באש שחורה על גבי אש לבנה. וזה היה בעצם גם חוכמה וגם בינה, עולמות עליונים, אצילות ובריאה. מי היה עוסק בתורה הזאת? בשביל מי הייתה התורה הזאת? המלאכים. המלאכים עסקו ולמדו והעמיקו בתורה הפנימית הזאת. וכשהקדוש ברוך הוא החליט להוריד את התורה הזאת ולתת אותה לעם ישראל, אתם מבינים שאנחנו לא צריכים לאבד את העומק שלה. על זה המלאכים החלו לבכות ולהגיד, אבל אם אתה מוריד את זה, האם הם למטה ילמדו את התורה כפי שאנחנו לומדים אותה בעומקה, בשורשה? אז אומרים לנו חכמים שכשהקדוש ברוך הוא החליט לתת את התורה לישראל, והוריד אותה בעצם מעולמות האצילות והבריאה, 2,000 שלפני בריאת העולם, אל העולמות התחתונים עד שהיא ניתנה לעם ישראל, המלאכים באו וטענה לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, קדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד, חמדה גנוזה לך, 2,000 שנה כבר, אתה אומר לתנא לתחתונים, אתה רוצה להוריד את המדרגה הזאת, מה הם יעשו איתה? זאת התורה, זה הכבוד שלה? זה מה שאתה רוצה שיהיה בעולם למטה? דרך אגב, ראיתי שאחד מכם אמר לי מקולות מים רבים, תשמעו טוב מה אומרים המפרשים, הקולות האלה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בקולות, בשופרות, אתם יודעים שכל הקולות האלה שנשמעו במתן תורה, מה זה היה? זה היה הבכי של המלאכים. הם בכו בקול, הם צעקו, בגלל שנלקחה מהם אותה תורה פנימית. יותר מזה, המלאכים, כדי להשלים עכשיו את החיסרון שיש להם למעלה, הם יורדים למטה אצל כל מקום, בכל ישיבה, בכל מדרש שלומדים את התורה הפנימית הזאת, כדי להמשיך לגלות את החידושים, כי כבר לא שם למעלה, אלא היא ירדה לעולם הזה. ולכן כל החידושים שהמלאכים מקבלים מהתורה הסודית שהם למדו קודם, הם עכשיו צריכים להקשיב ולשמוע לשיעורים כאן למטה של חכמי ישראל, שמגלים סודות בסודות, ובעצם כמו פירות, כמו המקל של אהרון הכהן. אתם יודעים שהמקל של אהרון הכהן היה מקל, מקל סבא, אבל הייתה לו תכונה מיוחדת. הוא היה מוציא פרחים והיה מוציא שמנים. מה זה הרמז? זה רמז שאדם שהתורה שלו יבשה, זה לא זה. התורה שלך צריכה להיות, גם שנראית כמו מקל, להוציא פרח, להוציא שקד, להוציא פרי. אם לא, אז אי אפשר, אתה לא יכול להיות זה שמוליך את העניין. ולכן כשאדם מעמיק בלימוד התורה, הוא בעצמו הופך להיות כמו הקלף. האדם עצמו הופך להיות ספר תורה, שעליו נכתבות כל האותיות. כלומר, אני צריך להפוך בחיים שלי לספר תורה חי, בדמות בן אדם. דרך אגב, אצל חז"ל מלגלגים, כן, לועגים על הבבליים. ככה הם אומרים, אני אומר לכם את זה בלשון של חז"ל בארמית, הנבבלאי טיפשאי. אתם יודעים שהבבליים האלה הם טיפשים. למה הם טיפשים? שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמיד. שימו לב עד איפה הדברים מגיעים. אנשים שחושבים שהספר עצמו הוא יותר גדול, יותר קדוש, לא קמים בפני תלמיד חכם שהוא בעצמו היכל השם, וקמים דווקא בפני הספר. אז עכשיו הורדתי עוד רובד, הבאתי את הרובד של התורה. עכשיו נעבור לרובד האחרון, והוא בעצם אותו עניין ביחס לשבת. אותו דבר, גם השבת הייתה למעלה, גם השכינה הייתה למעלה, גם התורה הייתה למעלה, גם בית המקדש היה למעלה. אתם רואים אותו דבר. והכל ירד בכל התחומים. מה כתוב על השבת? מתנה אחת יש לי בבית גנזי ושבת שמה. תשימו לב, כל המדרגות באות ממקום גנוז, פנימי, בית נזי, סוד. אומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר, ואני מבקש מאיתן ישראל. לך, משה רבנו, ותודיע להם. לך והודיע. מה הולך פה? כל מה שיש למעלה, הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד למעלה. מה הוא? הוא מחליף דירה? זה כל העניין של היקום, להוריד את כל מה שהיה למעלה ולגלות אותו כאן למטה, בתוצאה הסופית. ולכן הירידה הזו, מלמעלה, מן הרובד העליון, מן המחשבה הפנימית, כן? לעולם הזה. וישראל למטה מה עושים? שוב פעם, אותו דבר. אז יש ירידה, כמו שבמשכן יש שכינה, אבל זה לא מספיק. הרי איך אני מקדש את השבת? אני יכול לקדש את השבת? הרי אנחנו אומרים שהשבת היא קביעה וקיימה. הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, ברוך אתה השם מקדש את השבת. אז מה זה שאני עושה קידוש? בשביל מה אני עושה קידוש? כדי להזכיר שהוא מקדש. הוא קידש. איך אני יכול לקדש? על ידי זה שאני מכניס את ההערה של השבת בתוך המציאות שלי. כמו המשכן שהייתה שם שכינה ואני מושך את השכינה למציאות שלי, אותו דבר אני צריך לעשות בקשר לשבת. השבת נמצאת, היא יורדת, נכון, היא קביעה, היא קבועה, היא קיימת. אבל מה אני עושה עם זה? האם אני מוציא אותה ומושך אותה ומזרים אותה אליי? הוא משאיר שם את הפוטנציאל הזה. זה הסוד של הפסוק, לעשות את השבת לדורותם. מה פירושו לעשות את השבת? אומרים לנו חכמים, דעביד לדירה נאה בלתי. תעשה לשבת דירה יפה, נאה בלב שלך. זה בעצם הקידוש של ישראל, וכל הנאמר, כל השיעוקה, זה איך להפוך כלי, קיבול, של עם ישראל כדי לגלות את המדרגה הזאת. ארץ ישראל היא מחוץ למערכת של הפוגמים. לכן גם היא לא גושמה ביום זעם, אומרים לנו חכמים, שלא היה מרעול בארץ ישראל. ארץ ישראל שמרה על קדושתה המקורית, בתוכן הפנימי שלה. השבת שמרה על קדושתה המקורית, בתוכן הפנימי שלה. התורה בעצמה, בתוכן הפנימי שלה, זה רק טוב, זה רק חיים. אבל בחלק החיצוני, כתוב זכה, זה שם חיים, לא זכה, שם המוות. תורה. כי אנחנו כאן עוסקים בחלק הפנימי. עם ישראל אותו דבר, בנשמת עם ישראל פנימה אין חטאים, אין בלבולים, הכל חיצוני. רבותיי, המפתח העיקרי לכל המערכת שאנחנו עכשיו מנסים לבנות בסייעת הדשמיא ברגעים האחרונים של ההיסטוריה, זה בעצם להיות כלים לאור הפנימי הזה. האור הפנימי הזה חודר, הוא כבר יורד לעולם. ואמרתי לכם בתחילת השיעור, ועכשיו אני מסיים את השיעור, שהאור האלוהי חייב לרדת, כי הזמן נגמר. אז או במוח, או בכוח, או במוחים, או בכאבים, חס וחלילה. אז במוחים. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שתגלה לנו את האור הפנימי של תורתך הקדושה, אנחנו רוצים לראות את מה שמעבר לחומר. אנחנו יודעים שארץ ישראל היא גנוזה, ולא כמו חטא המרגלים שראו רק את החיצוניות שלה. אנחנו יודעים שבתורה יש חלק גנוז, ולא רק בחלק ההלכתי מעשי שלה. אנחנו יודעים שבנשמת ישראל יש חלק סודי, ולכן אני לא יכול להתייחס לאנשים שהם לא כמוני, כי אני מסתכל עליהם בחיצוניות, אז אני שופט אותם לרעה. כל העניינים הולכים לאותו כיוון. יהי רצון שנבין שהמפתח לגאולה השלמה הוא בעצם המפתח הזה של תורת הפנימיות. לא במובן של ללמוד כל מיני שמות של זעירנטים ועתיקה קדישה וכל מיני שמות של קודם. זה כל אחד יכול ללמוד, זה שפה. אני מדבר על הראייה, לשנות את כל התכנים שהיו לנו עד היום. אולי אף פעם החיים לא התפללנו. עשינו כאילו, הלכנו לבית כנסת. אולי אף פעם בחיים לא למדנו. אני צריך לעשות חשבון נפש. אולי אף פעם לא דיברתי כמו שאני צריך לדבר. אולי אף פעם לא חשבתי כמו שאני צריך לדבר. אולי אף פעם לא התייחסתי לילדים שלי כמו שאני צריך להתייחס. אולי אף פעם לא התייחסתי לטבע כמו שאני צריך להתייחס. אולי אף פעם לא התייחסתי לעצמי. לתפוס ספר ולקרוא ולהתעמק ולהיות איתי עם עצמי, לא נפגשתי, מזמן. כי הכל חיצוני. אז יהיה רצון שהמפתח הזה שנתן לנו רבי שמעון בר יוחאי, זה המפתח לגאולה, בדע ספרה, בספר הזה. אני מפריח לכם, אומר רבי שמעון, אתם תצאו מהגלות לא בכסח, ברחמים. יהי רצון שבעזרת השם נחזור לטעם הפנימי של הדברים בחיינו, וזה נקרא תורת הסוד. זה לא לפתוח ספרים וללמוד עוד שיעור ועוד שיעור. יש מלא שיעורים באינטרנט, מיליונים של שיעורים. אני רוצה להיפגש עם החיים עצמם, לא עם שיעור חיצוני. אני רוצה שיעור של חיים, שיעור על החיים, שיעור על חיי החיים, עליו יתברך שמו. איך הוא מחיה אותה? השבוע ביקשו ממני לעשות סרט כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא קיים. אמרתי לאנשים שביקשו ממני, מה אתם מדברים בכלל? איך שואלים שאלות כאלה על קיומו? אנחנו לא מדברים על קיומו. אנחנו כולנו קיימים מהקיום הרבות. אבל איך זה עובד? זה קצת קיומו. אז בעזרת השם, שנהיה בריאים, שנצא מהמצב הזה גדולים, ושלא נחזור. אני ממש מבקש, ואני גם עושה, בעזרת השם, רוצה לעשות את זה עצמי. לא לחזור למה שהיינו. עברנו שלב, עכשיו אנחנו צריכים להיות חדשים. אנחנו צריכים להתחדש. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו כמו מלכות חדשה. המלכות הישנה נגמרה. לא בונים על בית הרוס, או עושים את הכל, עושים יסודות חדשים, ובונים בית חדש. וזאת השם, כל מה שהכרנו עד היום, עשה. ואנחנו צריכים עם הרבה אומץ, כמו בספר דברים, אלה הדברים, בלי וב החיבור. יש לך אומץ כזה? אתה תיכנס לרצון העם, ארץ, מלצון רצון. זה הכניסה לארץ ישראל. זה ספר דברים. תודה רבה.
תודה רבה. יש שאלות?
יש שאלות,
הרב?
יש שאלות?
כן, עוזי?
אז אני מבין שמעכשיו השיעורים שלנו יהיו משהו אחר לגמרי, לא משהו שאנחנו רגילים, משהו חדש.
השיעורים, התוכן, בעזרת השם, יהיה תוכן של עומק, אבל הצורה שבעזרת השם נעביר את זה, אנחנו נשתדל שזה משהו מחודש. כאילו תלמידים חדשים שאף פעם לא ידעו ואף פעם לא למדו, הכל חדש. לא לפתוח יותר את מה שלימדתי שנה שעברה. להיות כמה שיותר מחדש, כדי להיות כמו העץ, המקל של אהרון הכהן, שגם הוא נגנז דרך אגב, עם צמצמת המן ושמן, המשחה של המלך, וארון הברית, עם ספרי התורה בפנים, והאבנים, לוחות האבנים והאבנים שנסגרו. כל זה נגנז על ידי יושיהו המלך, כדי שלא יגלו את זה בזמן שלמה המלך, מתחת לאדמה, וכל הדברים האלה יופיעו בעזרת השם, בגילוי מלך המשיח. מה עוד?
תודה רבה.
חנה, רצית לשאול משהו?
הוא כבר ענה, אתה שאלתי את השאלה, הוא כבר ענה. תודה רבה.
הרב, אם אפשר להתחבר למילה המפתח שאמרת מקודם, אז יש איזו סגולה יפה בשבת שאחרי פסח לאפות חלה בצורת מפתח.
נכון, נכון. השבת הזאת היא מסוגלת מאוד לפרנסה, ולכן נהגו נשות ישראל לאפות לחמים בצורה של מפתח, ואני אוסיף על מה שאוסנת הזכירה כאן, גם לאכול תפוח, שזה אותיות פתוח, לאכול תפוח בערב שבת, מחר בלילה, וגם כן לכוון שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא נקרא תפוח, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין אבנים, אז כל הפתחים האלה, כל הפתיחות האלה, יעשה לנו בעזרת השם פיתוחך אותם.
תודה רבה לרב.
תודה רבה.
מאוד מרגש, תודה רבה.
בעזרת השם, שיהיה לכם בעזרת השם ולנו לכולנו, ברכה, בריאות, איתנה, תקווה ושמחה פנימית בעזרת השם של גאולה שמתממשת ולא להתייאש חס וחלילה.